אז אנחנו לומדים כאן בשיעור הזה סיפורי מעשיות משנים קדמוניות בלבד ולא משנים אחרות, ואנחנו התחלנו בשבוע שעבר מעשה מביטחון שסיפרה רבנו הקדוש בליל ד' אלול תקס"ו, וקצת ככה התחלנו קצת לנסות למשש את הסיפור הזה ולראות לאן הוא הולך. יש כאן סיפור גם על ביטחון, אבל גם על שמחה, וגם על מאבק על השמחה, וכמו בהרבה מאוד סיפורים, רבי נחמן בונה כאן איזה עלילה, ויש, בתוך העלילה הזאת יש מניעות, והסיפור כאן זה על מלך אחד, שיש לו הכל, אבל אין לו כלום, כן? עכשיו, עוד פעם לא ברור מזה, המלך הזה, אפשר גם להגיד כאן שזה, בדרך כלל כשיש מלך אחד בסיפור הזה, רבי נחמן מכוון למלכו של עולם, אז בעצם יש כאן איזה סוג של איזושהי אמירה שהשמחה והביטחון והשם יתברך זה דברים שכל הזמן נתונים למבחן. כל הזמן נתונים, הקדוש ברוך הוא בוחן אותנו בהם. לראות עד כמה אנחנו מצליחים לשמוח גם בסביבה מורכבת. כלומר, הציווי הזה, תחת אשר לא עבדת את השם עליך בשמחה ובטוב לבב מרוב כל, זה לא הבטחה בלנקו שכל כך טוב, אז למה אתה לא שמח? אלא למרות כל מה שהיה ולמרות כל הקשיים, היית צריך להתאמץ למצוא את השמחה. כי השמחה היא כמו איזה מעיין פנימי, שככל שחופרים יותר לעומק, כך אפשר לגלות אותה. אז אולי נתחיל ככה מתחילת הסיפור, נריץ את זה ונמשיך מהמקום שהגענו. מלך אחד אמר בליבו, מי ימצא שלא יהיה לו לדאוג יותר, מי ימצא שלא יהיה לו לדאוג יותר ממני, כי יש לי כל טוב ואני מלך ומושל. והלך לחקור אחר זה. והלך בלילה ועומד אחורי הבתים להקשיב ולשמוע דברי העולם, והיה שומע דאגות כל אחד, התחלנו להגיד, כן, דיברנו בשבוע שעבר שבמילה דאגה, ישנן את כל האותיות חוץ מהאות ב' ביטחון. יש דאגות, העתיד גונב את ההווה. העתיד גונב את ההווה. מה יהיה? שאלתי, מה יהיה? מי יודע? מה יהיה? כן, הזכרנו את זה. הילדה חוזרת מבית הספר, כיתה ב' עם ציון 50 בחשבון. ישר ההורים כבר עושים את החשבון. איך היא תעבור את הפסיכומטרי? איך זה? איך היא, אם ככה, אז איך היא תעבור את הפסיכומטרי? אבל כן, הדאגה לעתיד הרבה מאוד פעמים היא לבושים של היצר הרע. לא פחות מזה. מה יש לך לדאוג על העתיד? העתיד. לא, האנשים דואגים על העתיד. דואגים. טוב. היה שומע דאגות כל אחד, שזה לא הולך לו כסדר בחנות, דברים שלא ציפינו שילכו, חוסר תאום ציפיות, האדם יש לו ציפיות, הוא בונה כל מיני מגדלים, דברים מסוימים אמורים לראות כמו שהוא רוצה, פתאום זה לא הולך כמו שצריך, אז הוא מתעצבן. אז הוא מתאכזב, כן? כאילו שהמציאות היא איזו תוכנית כבקשתך. זה קורה לכל אחד מאיתנו. כל פקק תנועה, אנחנו מתעצבנים. אוף, מישהו כאן שיבש לי את הסדר בחיים. כל איזושהי משהו שלא הולך, אנחנו, זה מציק לנו. זה סוג דאגות אחד. סוג דאגות שני, ושמע שיש לו דאגה שהוא צריך להמלכות. וכן, שם כל הדאגות של כל אחד ואחד צריך להמלכות. הכוונה אדם שהוא קוראים לו מהמלכות והוא מפחד, מי יודע מה רוצים ממנו. דרך אגב, אחת הסיבות שאדם מפחד כשקוראים לו אל המלכות, זה בגלל שיש לו מה להסתיר באמת. כלומר, אחת הסיבות למציאות של הדאגה בעולם הזה, זה העובדה שחלק גדול מן האנשים מנהלים חיים כפולים. מנהלים חיים כפולים. כן, יש את הרובד הגלוי, אבל פתאום קורא איזה מכתב. מה קורה אם נוחת לנו בתיבת הדואר מכתב, אתה מוזמן לבחינת המשטרה לחקירה. מן הסתם, בן אדם שאין לו כלום, מה הבעיה, אני מוכן לבוא בכל רגע, מה, כנראה טעות בשם, טעות בזה. אני לפני חצי שנה התחלתי לקבל מכתבים וכנסות על שם עבד אל-רחמן אל-רנטיסי, זה מישהו מנצרת, כנסות, משפטים וכאלה, הכל מגיע לכתובת שלי. כנראה שם איזה טעות בתעודת זהות, הקלידו, כנראה יש לנו מספר קרוב, עוד דומה, אני יודע מי זה הבן אדם הזה, וקלידו שם איזה בטעות, ועכשיו לך תוכיח שאתה לא הוא, והוא לא אתה. והגיע עיכול לחשבון בנק, כי הוא, לא יודע, עבד אל-רחמן הזה, מה הוא היה חייב ומה זה. שאיך הצלחתי להוריד אותו מהגב שלי, לקח לי זמן קצת. אבל אדם שאין לו מה להסתיר, אז הוא, כן, מה הבעיה? בכבוד, אפשר לבוא. אבל באמת ולכולנו יש משהו להסתיר, אז שאנחנו מקבלים איזה זימון מהמלכות, וואי, תפסו אותי, עלו עליי, זהו. עכשיו, המורים מכיתה י' א' התכנסו לאיזו אספה, ועכשיו הם גילו את כל מה שעשיתי להם לפני 10 שנים, ועכשיו אני תיתן את הדין. אז זה עוד מקור לדאגות. אבל באמת, אם אדם חי חיים פשוטים, אדם חי חיים שהם אין לו, אז הוא לא צריך לדאוג. מה יכול להיות? מה הבעיה? אני... אפשר לבדוק מלפנים, מאחור, אין שום בעיה, הנה כל החשבונות, הכל נמצא. בסדר? אז זה עוד מקור לדאגה. טוב. כל פנים הגיע, ראה בית אחד נמוך, עומד בתוך הקרקע וחלונות למטה סמוכים ממש לארץ, והיג נופל ונשבר. כלומר, חומרית על הפנים. וראה ששם יושב אחד ומנגן על הכינור, שצריך להקשיב מאוד כדי לשמוע את הכל, הוא שמח מאוד, בקדרה עם משקה עומדת לפניו, והמשקה היה יין, ומאחלים עומדים לפניו, והוא שמח מאוד, מלא שמחה ולא דאגה כלל. אז יש כאן אדם שמח. וקודם כל אדם שמח, אנחנו לומדים מהסיפור הזה של רבי נחמן, זה אדם מנגן. פה לפחות מישהו אחד בחדר הזה שהוא שמח, שניים לפחות, שהם ניגנו לפני לא הרבה זמן. למה אדם שמח או אדם מנגן? זה פסוק בנביא, נכון? ואתה אומר הנביא אלישע, ואתה קחו לי מנגן, והיה כנגן המנגן, ואתי עליו רוח השם. אומרת הגמרא מסכת שבת, מכאן לומדים שאין שכינה שורה, לא מתוך או לא, אלא מתוך שמחה של מצווה. כלומר, הנגינה מעוררת מיתרים של שמחה בלב. אדם רוצה לשמח את עצמו, אז הוא יוצר, הוא מנגן לעצמו, הוא שומע מוזיקה, שומע נגינה, מנגן לעצמו, הוא, מה יש בנגינה שכל כך משמח, אתם יודעים? מה יש בנגינה שמשמח? כן. כן, שלחת גבוה מאוד עד לשם, כן, יש בזה משהו. האמת שזה צריך לענות לא רק מה משמח בנגינה, אלא מה משמח בכלל, ואז אנחנו נבין מה משמח במיוחד במנגינה. כן, 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 זה כמובן תלוי באיזה מקום אתה מנגן אותה, אבל כן, מה שמשמח, או אתה צודק, אפילו זה לא דווקא משמח, אלא מה שפועל מאוד מאוד וחודר אל הנפש פנימה, זה כל דבר שיש בו מרכיב של אחדות. בסדר? מדוע? מפני שנפש האדם היא אחת, כי המקור שלנו הוא מהאחד התברך, אנחנו חלק מאחד, ולכן אנחנו כל הזמן מחפשים אחדות, כל הזמן. או במילה הלועזית, הרמוניה. עכשיו, זה חותך בכל הכיוונים. הרמוניה בטעמים, זה שאתה שותה, אתה אוכל משהו, וזה, כן, איך כתוב בכל היינות האלה, מתאים להגשה עם דגים אפויים בחצי מעלה, ותנסה להגיש יין לבן עם בשר אדום. זה לא מתאים, זה לא הרמוני. יין לבן הולך עם דגים. יין אדום הולך עם קברנה סוביניון, כאילו בשר, זה לא. זה נכון במאכלים, זה נכון גם בתמונות. מה יפה בתמונה? ההרמוניה, התאמה של הצבעים, זה לזה, והסרטוט, זה מה שיפה בתמונה. וההרמוניה, האחדות שבדבר הזה. ועוד יותר מזה, בצלילים. כי בצלילים ההרמוניה היא ממש בולטת, ואם יש איזה משהו שהוא לא במקום, לא מזויף, אז האוזן המיומנת, תדע לסין, יש פה זיוף, מי כאן מזייף, מי עשה כאן כל שני, יש פה איזה כלי לא מכוון. האוזן הרגישה שמה לב לדבר הזה. ההרמוניה בתוך הנגינה היא משמחת. הנפש היא יצור אחדותי, היא פוגשת בחוץ משהו שנמצא אצלה בפנים, פוגשת את נקודת האחדות וזה משמח. או, לא משנה, אנחנו יכולים גם לפעול עצמות, זה ישר נוגע, ישר מרגישה בבית. זה מה שיפה לכם גם בריבוי כלים, בנגינה ככה שיש הרמוניה והתאמה והמנצח, זה דבר מאוד מאוד משמעותי, מאוד, כלי מאוד מאוד עוצמתי. הכלי הנגינה. אז לכן שרוצים לשמח את עצמו, אז אפשר לשמח בקטנה, באוכל, אפשר לשמח בכל מיני דברים שהם חלקיים, אבל כששומעים מנגינה, שזה גם מנגינה וגם צלילים וגם תווים וגם שירה ביחד, דבר זה הכי משמח. אז הוא משמח את עצמו. בכינור דווקא. יין. והלך ונכנס לתוך הבית ושאל בשלמה בישיבו. וראה הקדירה עם המשקה לפניו והמיני מאכלים, והוא רק מלא שמחה, וקיבל את המלך לשתות ושתה אל המלך. והיה המלך שותה גם כן למען אהבה. אחר כך שכב לישון וראה שהוא אך שמח, בלי שום דאגה, וגם על זה דיברנו בשבוע שעבר. קודם כל תשימו לב, מגיע אליו אורח, הוא לא מתחיל לתחקר אותו. הרי כל אדם שנכנס לנו למרחב הפנימי, אנחנו עכשיו מתחילים לתחקר, הוא סוג של איום, רגע מי אתה, מה אתה רוצה, אתה הולך, מה קורה? כאילו זה מין לחץ כזה. לא, לא. מגיע כאן, הוא כאילו, הבעל הבית הזה, הוא זורם לגמרי. ממש, הוא עכשיו, כאילו יש לו עכשיו משימה, המשימה שלו עכשיו, מ-6 בערב עד שהוא הולך לישון, התפקיד שלו זה להיות שמח. הוא לא מתעסק איתו בצורה וכל, לא, מה, מישהו, מבחינתו הוא מצטרף למעגל השמחה. ולכן הוא ישן טוב. ועוד אחד מן החולאים המרובים של התרבות המערבית זה שאנשים לא ישנים. הם לא ישנים טוב, הם לא ישנים בכלל, הם הופכים יום ללילה. וגם כשכבר מגיעים לישון, אז השינה היא תרופה. השינה כזאת היא, כי כל הלחץ של כל היום, הכל יורד, מתנקז לתוך הלילה, ואז פשוט לאט לאט נצבר את עייפות, ואז זה ממש נזק מתמשך. לא, הוא ישן, ישן טוב מאוד. ובבוקר עמד המלך, וגם הוא עמד, כל זה דיברנו בשבוע שעבר, מליווה את המלך, ושאל המלך אותו, מעין אתה לוקח כוזות, וישיב לו, אני יכול לתקן כל תיקוני הדברים שנתקלקלו. כי מלאכה שלמה איני יכול, רק תיקוני הדברים שנתקלקלו. וזה אולי המבוא הראשון לשמחה. איזה הוא חכם, אני יודע את מקומו. בן אדם, תשמע, קודם כל אני יודע מה אני לא מסוגל לעשות. אני לא מסוגל לעשות דבר מושלם. הפרפקציוניזם הזה, שיהיה מושלם, שלא יהיה שום וזה, כן, ש... הוא פוגם בשמחה. אנחנו בני אדם, בני אדם עלולים לטעויות. אף אחד לא מבקש מתנו לא לטעות, מבקשים שאם נטעה נתקן, נדע להודות בטעות, ולתקן אותה. ולכן הוא אומר, אני יכול לתקן כל תיקוני הדברים שנתקלקלו. תן לי משהו שיתקלקל, אני אתקן לך אותו. זה אני טוב. תגידי לעשות משהו מושלם מההתחלה, זה אני לא מסוגל. לא מסוגל. הלחץ, העצבים, השאיפות האלה המוגזמות, שזה מושלם, מושלם, מושלם. לא מסוגל. אני, בענווה, תן לי לתקן מה שנתקלקל. זה מפתח לשמחה. בכלל, זה סתם, זה מעניין לבחון את הדבר הזה. אפשר ממש לראות את זה על האנשים, על טיפוס, כאילו, מי עוסק במה. אבל אנשים, שיפוצניקים זה אנשים בדרך כלל עם ענווה. כאילו, תשמע, ננסה, בוא ננסה, מה יכול להיות? כאילו, בוא ננסה, ננסה, הלאה, ננסה מה, זה ככה שיצליח. יש לי איזה שכן כזה שהוא, לפני כל דבר שהוא עושה, בשם השם נעשה ונצליח. נראה, זה אתה שם, הקדוש ברוך הוא יעזור, נצליח. ננסה לתקן משהו, בום, הולך לו. אז זה מכניס לענווה. אתה כל הזמן מתעסק עם דברים מקולקלים ומתקן אותם. כל אנחנו פוגשים במציאות את החיסרון ומנסים לשפר אותו. בסדר גמור. אין לחץ. יש... זה בעיה, כן, אנשים שהם מושלמים. דווקא כאלה שהקדוש ברוך הוא נתן להם כישרונות והם לא היו רגילים להיכשל. אז פתאום כשהם נכשלים, הם לא יודעים... זה קצת היחס בין הצדיק לבין בעל התשובה. כמו בין שאול לבין דוד. שאול הוא בעצם, בגדול הוא טיפוס מושלם. הוא גבוה, משכמו מכל העם ומעלה, והוא נכבה אליו. הוא, יש לו איזה מין... ודוד הוא בעל תשובה. דוד הוא מקולקל, ומתקן ומקולקל, מתקן קלקולים כל הזמן. ושאול הוא... אז שאול הוא מושלם, וכשהוא נופל, אז הוא לא מצליח לקום. ודוד נופל, טוב, הוא לא... זה לא זר לו המקום הזה, הוא כבר נפל הרבה מאוד פעמים, אז הוא ממשיך עוד פעם. ושאל אותו המלך, מאין אתה לוקח? כמובן, זו שאלה הרבה יותר כללית. מאיפה אתה לוקח? לא רק את האוכל ואת כל זה, לא שאלה רק טכנית, אלא מאין אתה לוקח כל זאת? מאין אתה לוקח את השמחה? מאיפה אתה לוקח את האופטימיות, את זה שאתה כל ערב שמח, ואתה לא תואג, ואין לך איזה... אין לך את הטרדות האלה, ואתה כאילו לא חושב על מחר. מאיפה? אני עסוק בתיקון דברים, כי מלאכה שלמה אני יכול רק תיקוני הדברים שנתקלקלו, ואני יוצא בבוקר ואני מתקן איזה דברים, וכשאני מקבץ מזה איזה סחם יש זהובים, אני קונה לי את כל הדברים האלו של אכילה ושתייה. עכשיו, זה דבר חשוב מאוד, המשפט הזה, גם עליו דיברנו בשבוע שעבר. מה המטרה של האדם הזה? המטרה שלו היא לשמוח. וברגע שהוא השיג את הכסף שהוא צריך למטרה, שם הוא עוצר. שם הוא עוצר. כלומר, הרי הוא יכול להמשיך להרוויח ולעבוד עוד קצת ולהרוויח יותר משישה זהובים. ונאמר לדאוג גם למחר. הוא בכוונה לא דואג למחר, הוא דואג רק להיום. יש כאן איזה מין שיטה כזאת, שגם היא כנראה שיטה שקשורה לביטחון וגם לשמחה, כאלה תחומים משיקים, שלא חושבים יותר מדי קדימה. אפשר לחשוב קדימה, מותר, אבל באמת זה מדאיג. באמת זה מדאיג. אם אדם עכשיו חושב עכשיו, איך אני אחתן את כל הילדים? מאיפה אני אביא את הכסף? מאיפה אני אסתדר? איך כולם ימצאו חתנים וקלות? אז זה מדאיג. אבל אם אדם אומר, רגע שנייה, מה אני צריך לעשות מחר? מחר הם צריכים לקום, תן להם סנדוויצ'ים, שלחתם לבית ספר, שיהיו שמחים, זה אני מסוגל, כן, אני מסוגל. אז לא זוכרים, הזכרנו את השבוע שעבר את הפסקה של רבי נחמן ברש עין ב', הזכרנו את זה כאן? לא הזכרנו? שפסקה של רבי נחמן ברש עין ב', לא הזכרנו את זה כאן, מקום אחר הזכרתי את זה, ליקוטי מוהר"ן רש עין ב', פסקה קצרה מאוד. מכירות? מכירים? לא מכירים? יש פה ליקוטי מוהר"ן? אולי נקרא אותה? אתה עושה ככה, זה בטוח לא שם מאחורה, כן, זה לא... היום אם בקולו תשמע, אני אגיד לכם את הפסקה בעל פה. בעצם מה שרבי נחמן אומר, הוא מציג תפיסה אחרת של הזמן. אנחנו רגילים לתפוס את הזמן שלנו, הזמן החיים שלנו, כאיזה מין קו רצוף כזה, שהוא יום רודף יום, פחות או יותר. זה שיחות הר"ן וחיי המוהר"ן. ואנחנו רגילים... זה מין כזה קו רצוף, יום רודף יום, יום רודף יום, ולילה, לילה, ככה רצף כזה. ואז באמת מתגלה שהגנב הגדול של היום זה מחר. טוב, לא, נעשה מחר. מה מחר? כאילו, היום, מחר, זה משנה, אתה לא יודע, חודש כסלו, הכל זה. רבי נחמן נציג שם תפיסת זמן אחרת קצת, יותר דומה בעיניי לשולחן גדול, עכשיו אנחנו לקראת חנוכה, שיש עליו הרבה מאוד נרות, נגיד 30,000 נרות. זה הרבה מצד אחד, אבל זה גם לא יותר מדי מצד שני. וכל נר הוא בצבע אחר. בסדר? בשביל המשל. כל יום זה נר. יום שעבדת זה נר שהדלקת. הוא נשאר לנו כל הזמן. ויום שדילגת עליו, הנר נשאר מחובה. בסוף החיים בודקים כמה נרות דלוקים יש. זה מה שבודקים. לפי הנרות שקיבלת, יש אחד קיבל 30,000 נרות, יש אחד קיבל 10,000 נרות. כל אחד עם הימים שקצבו לו, אבל מה שבודקים זה כמה נרות הדלקת. ואז מתגלה גודל הפדיחה. שכאילו, וואו, כן. על כמה נרות דילגתי בשביל הנר הבא, אבל הנר הזה, זה נר מיוחד, זה הנר היחיד, זה אין נר בצבע כזה, ועם דוגמה כזה, זה הנר, זה אחד פעמי הנר הזה. תדליק אותו. לפני שבוע היה לי איזה, גם כן, צאתי מהבית, יום ראשון, לפני איזה שבוע, היה פה איזה שריפה, איזה אוטובוס נשרף בחלף שורש. עם אמא של כל הפקקים, עמדנו שם שעות רבות בפקקים, ובסוף זהו, נכנעתי, חזרתי הביתה. הגעתי הביתה, אמרתי לאשתי, זהו. לא, אשתי אומרת לי, נו, זהו, כאילו, הלך היום. אמרתי לה, לא הלך, חכי. פתאום, זה הלך, אבל לא מוותר על היום הזה. עוד יהיה מה זה, ביום הזה דברים. עוד היו דברים, גם כן, אחר כך הפסקת חשמל בבית, ועוד כל מיני בלגנים וזה. אבל לא, ביום הזה היה משהו, קרה שם כמה דברים טובים. לא מבטרים על אף יום, לא נותנים לאף יום לעבור. לא... אז זה מה שהוא אומר כאן, הבעל הבית הזה, אני יוצא בבוקר ואני מתקן איזה דברים, וכשאני מקבץ מזה איזה סך חמישה של זהובים, אני קונה לי כל אלו הדברים של אכילה ושתייה. המטרה שלי ביום זה לחזור הביתה ולהיות שמח. זהו, יש לי מטרה, אני לא מבטר עליה. ואני לא נותן... שיהיה מה שקוראים בגמרא, היפוך המטרת, היפוך המטרה, שפתאום הדאגה למחר ולמחרתיים ולאחר מחרתיים, ואולי אני עכשיו ארוויח לא שישה זהובים אלא 24 זהובים ויהיה מספיק להיום ולמחר, אז בעצם בזה מחר גנב לי את היום. כי היום זה יום חד פעמי. אם אני לא אשמח היום, אז יותר אני לא אשמח היום אף פעם. בחיים לא יהיה תתוו כסלב, היום תזיין כסלב, תו שעין ב' לא יהיה בחיים תאריך כזה ולא היה תאריך כזה ולא יהיה ומה שלא יקרה בתת זין כסלב תו שעין ב' לא יקרה אף פעם אז כדי שיקרה כן
אני
שואל את
השאלה האם
הנרות
האלה
שהם
לא
יחזור
יותר אם הם יחזור יותר אז גם ביהדות שלנו הרי אנחנו חיים ודאי בשביל היום אבל סך הכל מה שאנחנו עושים, מה שהמוטיבציה שלנו זה to invest לעולם הבא, זאת אומרת, אני עושה מצוות שלמשל לא כל כך נמוך לי, למשל, אני עושה בשבת דברים שבדרך כלל הייתי עושה באמצע השבוע, אז אני אומנם לא כל כך נהנה מהעולם הזה, אבל בשביל זה אני נהנה בעתיד.
אבל הנושא כאן לא היה הנאה, הנושא כאן היה מטרה. כלומר, הנושא כאן היה שאדם חי את היום. אתה יודע מה המילה שמופיעה הכי הרבה פעמים בספר דברים? המילה היום. 53 פעם, נדמה לי, בספר דברים. מופיעה המילה היום. היום אם בקולות ישמעו. היום, מה אתם מצווים היום? כולכם יש מלא, מלא. כן, היום הזה נהיית עליה. המון המון פעמים, היום, היום, היום. היום, לא, לא, זה לא קטע של הנאה או לא הנאה. היום תחיה. מה שצריך. תכנס אל היום הזה בכבוד הראוי. כביכול, כאילו מחר אתה לא כאן. כאילו. תקבל את מחר? מעול. גם מחר נעבוד. אבל מה השם? היום בגלל מחר. למה היום צריך לסבור בגלל מחר? למה היום צריך להיגנב בגלל מחר? אז זה מה שהוא אומר, אומר, אני רוצה להיות שמח היום. כל היום רוצה להיות שמח. יש תמיד את החצי בדיחה הזאת על אותו אבא ש... לא למד תורה, אז הרב אמר, למה אתה לא למד תורה? אני אומר, תשמע, אני כבר גמור, הבן שלי, אני עובד, הוא כבר לא צריך ללמוד, לעבוד, הוא ילמד. טוב, הילד גדל, מה קורה, מה הוא זה? הוא גם הולך לעבוד, אני איש עסקים. אז אומרים לו, מה איתך, מה עם לימוד תורה שלך? אומר לו, אני כבר, הבן, הנכד, הוא כבר מסודר, הוא זה. ואומר, זהו, עוד מחכים, גם הנכד נראה בעסקים, עוד מחכים לילד שכולם עבדו בשבילו, שהוא המטרה של הכל, עוד מחכים לו, עוד לא הגיע. אז לכן, אדם, באמת, אפילו ממש לפני שבוע וחצי בא לאיזה מישהו, לא משנה כרגע מה הייתה הסיטואציה, אבל הוא אמר לי משפט כזה, אתה יודע, יהודי צעיר, לא מבוגר בכלל, בן 40 אולי, קצת יותר. אלי, אנחנו כבר לא, זה כבר, אנחנו מאוחר, בשביל הילדים. אמרתי לו, מה פתאום? מה זה? בשבילך, מה זה בשביל הילדים? אתה בן 45, מה זה חצי מהחיים? מה זה בשביל הילדים? גם בשביל הילדים, גם בשבילך, יש איזה מין כאילו, אתה, אני כבר... זהו, אני כבר לא, זה כבר, מספיק, בשביל הילדים. מה זה דבר הזה? טוב, כן, שאלות.
קצת לא מבינה.
את קצת, הלוואי, אני הרבה לא מבינה.
זה מרגיש לי קצת, כאילו יש פה התפשרות. כי ברור שזה מדהיג ששופים רחוק ומתחילים תוכניות, אבל זה החיים שלנו, אנחנו לא...
כן, אף אחד לא, תראו, אני מסביר לכם עוד פעם, אני אגיד את זה מתי... בסיפור רבי נחמן מקצין דברים, הוא לא, זה לא בא לספר, הוא בא להקצין דברים, נו מה יהיה, אי אפשר ככה, קחו את זה, אני לא אשתה את זה. ככה, תודה. ברוך תהיה. בסיפורים רבי נחמן מקצין דברים, והוא לא בא, הוא לא בא לספר לנו דברים מינוריים שלא נבין בכלל מה הוא מדבר. אין בעל תכנן, אין בעל תכנן. בתנאי שהתכנון לא פוגע לך בהווה. אין בעל תכנן, אפשר לתכנן לי פה עד הולך חדשה, בתנאי שההווה, אני חי אותו. אבל אם התכנון לעתיד גונב לי את ההווה, אז כנראה שהוא לא טוב, כנראה שהוא יותר מדי פוגעני. אז רבי נחמן כאן מקצין את זה ומצייר לנו דמות שבכלל לא מתכננת. שחיה כאילו, ויש כאלה דמויות, אני פגשתי כאלה דמויות, שהם חיים ממש כאילו מהיום להיום. ככה הם חיים. תחשבו איזה מדרגת אמונה הזאת. האמת, תראו, נגיד אני שכיר. בסדר? אני שכיר, יש הרבה אנשים שכירים. שכיר עובד, 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 סוף החודש נכנס משכורת. זהו. אתה לא מרגיש, אני לא מרגיש היום שכאילו, שהרווחתי את היומית, מה שקורה. כאילו, לא קשור, היום, אחר, כאילו, סוף החודש, המשכורת תיכנס. אבל יצא לי לנסוע לא מעט עם נהגי מוניות. ואני מאוד אוהב את הנהגי מוניות של ירושלים במיוחד. אנשים מיוחדים. תחקרתי אותם. עכשיו, נהג מונית כדי להיות... רווחי, הוא צריך משהו כמו 700-800 שקל ביום לעשות. כדי שהוא מצדיק מה שהוא יצא. כי רק 300 שקל ביום זה רק הביטוח והתחנת מוניות ועוד 200 שקל הסולר, ואז משם מ-500 נגיד מתחיל להתפרנס. מרוויח 300 שקל ביום, כפול כך וכך ימים, כפול זה יש, נדע, או משהו. הוא היה יותר אפילו. אז הוא סופר כל שקל. ולפעמים עליתי על נהגי מוניות, שאני הייתי הנסיעה הראשונה שלהם אחרי שהם הסתובבו 4 שעות, אתה ראית את השעות שלו מהאוזניים? הוא אומר לי, אני לא יודע מה אני אעשה, אני רק... וזה מתסכל כי אתה מסתובב, מבזבז סולר, ולא, אין עבודה. אז הוא חי מיום ליום. המסורתיים שבהם הם מאמינים גדולים מאוד. כאילו, כל היום תפילות ופרנסה וזה, הקדוש ברוך. כי זה, זה לחיות את היום. זה, זה, זה מדרגה, מדרגת אמונה הרבה יותר מתקדמת מאשר אדם שהוא עובד פה והכסף נכנס שם. אז באיזשהו מקום זה מה שרבי נחמן מצייר לנו, דמות כזאת. אין בעיה לתכנן, אתה יכול לתכנן. עד כמה שהתכנונים שלנו עובדים, אני יכול להגיד לך ש... בוא נאמר כך, שמסתכלים לאחור על החיים, אז אפשר להגיד שיש ביידיש משפט, אמן טראכט ונגד לאפט, כאילו, האדם מתכנן והקדוש ברוך הוא צוחק. אתה יכול לתכנן עד מחרתיים את כל התכנונים שלך, זה הסוף. לאן שילך זה לא תמיד מה שתכננת, אפשר כמעט להגיד שזה... לפעמים יוצא, כן, לפעמים לא, עליי אני יכול להגיד שזה לא. כלומר, כמעט שום מקום שהגעתי אליו, זה לא היה משהו שתכננתי אותו, כאילו, קרה. החוכמה, אני חושב, בחיים זה פשוט לא להתנגד כשקוראים דברים. הקדוש ברוך הוא גם שלו מכוון את העניינים, פשוט אל תתנגד, אל תקלקל, תתן לרוח לעבור דרכך. אל תעדק את זה יותר מדי. אבל יכול להיות, יש כאלה שמתכננים והולך להם, גם יכול להיות, בסדר גמור. העיקר שזה לא יגנוב את ההווה. בסדר? לאה, זה ענה, לאה קוראים לך? לא לאה, אמרתי לאה, טוב, נגבלתי אותך עם שחד. וכששמע המלך, זאת אמרו לי בו הקלקלו זאת, הלך המלך ונתן כרוז, שכל מי שיהיה לו איזה דבר לתקן, לא ייתן לשום אדם לתקן, רק יתקן בעצמו, או יקנה לו הדבר הזה חדש. יפה, אז הנה, מתחילות המניעות. הוא היה שמח, כי היה לו מגוון של דברים שהוא עשה, הוא תיקן וכולי, מציאות חיים טובה, רגועה, שאפשרה לי להיות שמח, והנה פתאום מגיע, יש כאן איזו מעורבות חיצונית, שמקלקלת. היום אני נכנע. היום אני מרים ידיים. היו דברים ששמחו אותי, פתאום מישהו לקח לי אותה. אין לי אותה. ילד זה היה לו צעצוע, לקחו לו את הצעצוע. עכשיו התחיל לבכות. האם מבוגר הוא כמו ילד בהקשר הזה? בבוקר הלך לשאול אחר תיקוני הדברים, ואמרו לו שגזר המלך שלא ליתן שלשום אדם לתקן שום דבר. וירא בעיניו. בטח בהשם. והלך וראה גביר אחד שחוטה בצים. ושאל אותו, למה אתה חוטב עצים? האם זה כבודך? אמר לו, חזרתי אחר איש שיחטוב עצים ולא מצאתי, והוכחתי לחטוב בעצמי. אמר לו, תן לי ואני אחטוב ממך, וחטב העצים, ונתן לו הגביר זהוב אחד. כן. מה קורה כאן? יש פה איזשהו סוג של שינוי. והוא לא פשוט. כי בעומק, לחטוב עצים, זה בדיוק הפוך מה שעשה מקודם. מקודם הוא תיקן דברים, כלומר חיבר דברים שבורים, ועכשיו הוא שובר דבר שלם. חטיבת העצים הזאת היא בעצם, מבחינת האדם הזה, היא קצת הפוך מה שהוא היה רגיל לעשות עד עכשיו. הוא ממש הלך למלאכה שהיא הפוכה. מהמקצוע הקודם שלו. לחטוב עצים. ויש אנשים שברגע שהם עושים משהו שהוא הפוך לטבע שלהם, רובנו אולי, זה כבר לא משמח אותם. אבל הוא מצליח לשמוח. וגם הדו שיח שלו כאן עם האדם העשיר, גם ממנו אפשר להוציא כמה דברים, אני חושב. כן? הלך וראה גביר אחד שחוטב עצים, ושאל אותו למה אתה חוטב עצים, האם זה כבודך? וזה בעצם אולי המניעה הבאה שמפריעה לנו להשיג שמחה, וקוראים לה כבוד. קוראים לה כבוד. אחד הדברים שמאוד מאוד מפריעים לנו ומשבשים בסדר חיינו, זה אם פגעו בכבוד שלנו. גם פגיעה אקראית, אחת כמה וכמה פגיעה מכוונת, אבל גם פגיעה אקראית, מספיק שמישהו בכביש חתך אותי. זה חוצפן, מי אני אוהב לו מה זה? הוא פה. אני רודף אחריו, חוסם אותו, פגע לי בכבוד, מה זאת אומרת? אני אראה לו מה זה. וזה עוד פגיעה, נגיד שזה פגיעה אקראית, אחת כמה וכמה אם זה פגיעה מכוונת. פגיעה מכוונת, כאילו, לא הזכירו את השם שלי באיזה משהו. ישבו לי במקום, כן? ישבו לי במקום, כתוב על השולחן שלי, שמור, שמור, כתוב שם בגדול, שמור לרב אל, ורק בתאום עם הרב, צריך לתאם איתי מראש, שבועיים קודם, יש איזה דקה פנויה. פתאום אני מגיע, אז מישהו יושב לי במקום, זה פגיעה בכבוד. מה שהייתי רוצה באמת, זה להפוך את השולחן על הפרצוף, אבל אני צריך לעשות פרצוף נחמד, לא נורא, צ'אפ, צ'אפ. מה, זה פגיעה בכבוד, זה לא דבר פשוט. תחשבו, אנשים נפגעים, כל היום פוגעים להם בכבוד. לא התייחסו, לא שמו, לא הזמינו אותי, כתבו לי רק הרב הגאון ולא הגאון הרב, כל מיני דברים חמורים, ואתם צוחקים, דברים רציניים מאוד. כן? איזה גבאי אחד. כל הזמן היה חוטף מה, גם בזים, רבים איתו, נותנים לו סתירות וזה. יום אחד הבן שלו בא, אמר לו, אבא, תגיד לי, אתה גבאי, הם בזים אותך, הם מקללים אותך, חטפת כבר מכות מאחד המתפללים, לא שומעים בקולך. מה יש לך לחפש? תעזוב את זה. אמר לו, והכבוד זה שום דבר? עד כדי כך אנשים אוהבים בכבוד, שגם כשהם, בשביל הכבוד הם צריכים להתבזות, אז גם כן הם גם כן הולכים על זה. אז הכבוד, אדם שמוכן למחול על כבודו, לוותר על כבודו, כבוד זה דבר חשוב, אני לא מזלזל בזה, כבוד זה המשמעות, תחושת המשמעות שלנו כאן בעולם, שמתייחסים אליי, שמבינים שאני כאן ואני קיים, אבל מי שמצליח לנוק את תחושת הקיימות, המשמעות שלו בעולם, לא מבשר אדם, אלא מזה שהקדוש ברוך הוא שלח אותי כאן לעולם הזה, וכנראה שהוא חושב שאני צריך להיות כאן, ובעיניו אני מכובד, אז גם אם פוגעים וקצת פוגעים בכבודי, לא נורא, זה לא משביט את השמחה. הדבר הזה. ואני רוצה לומר לכם, זה ניסיון קשה. הניסיון של הכבוד הוא ניסיון לא פשוט. כמובן שעוטפים את זה בלבושים אחרים, זה לא אני, זה כבוד תורה בכלל, זה לא הכבוד שלי, זה כבוד תורה, זה לא, בכלל לא קשור אליי. אני רק במקרה עברתי כאן, אבל זה כבוד תורה. זה לא כבוד, זה כבוד האומה, עוד כל מיני דבר, כבוד, זה בכלל לא כבוד, זה חינוך, אני מחנך אותך, אני מצליח לדרוך עליי, אבל חינוך, אני צריך לחנך אותך. זה כבוד, קוראים לזה כבוד, וכל אדם רגיש לכבוד שלו. והכבוד, הרגישות לכבוד, פוגעת ופוגמת הרבה מאוד בשמחה. אז רבי נחמן פה מלמד אותנו שהאיש השמח הזה, זה איש שיש לו שתי תכונות מאוד מעניינות. הוא מסוגל מדי פעם לעשות גם דברים שהם לא בדיוק, יש לו איזו גמישות, בסדר, בוא נגיד, יש לו איזושהי גמישות, הוא לא נוקשה. הוא לא נוקשה שהוא חייב רק את מה שאני רגיל, יש לו איזו גמישות. יש כאן איזה אילוץ, בסדר, אז אני עכשיו לא אעשה מה שאני רגיל, אני אזוז טיפה ימינה, קצת שמאלה, הייתי רגיל לתקן דברים, אני חוטב עצים, בסדר, לא קרה שום דבר, להתרגל גם לזה. יש לו איזושהי גמישות מסוימת, הוא לא נעול ונוקשה, ותכונת הגמישות היא תכונה חשובה מאוד בחיים, עוזרת מאוד מאוד ככה לאדם בחייו. זה מין תנועתיות כזאת, אני מסוגל להיות גם וגם וגם, לא מאוד מאוד נוקשה, יש אנשים שתזיז אותם מהמקום, זהו, גמר, כן? יש כאלה טיפוסים בצבא. כל מיני נהגים, אני יודע מה, לא רוצה זה, אבל ככה... הוא נהג. תבקש ממנו רגע להיות שנייה, לא. אני אסתכל, אתה רואה אצלי בהכשרה המקצועית, מה כתוב? מה כתוב? כתוב נהג, זהו, אתה רואה? אני לא עובד על זה, אני לא עובד תחזוקה, כלום. רק איתן מהאחרי נהגים באוגדה, רק מה שהוא אומר לי אני עושה. גם יבוא פה הרמטכ"ל, אני לא עושה מה שאתה אומר. רק איתן מהנהגים, הוא יגיד לי. כל מיני כאלה. זה נוקשות כזאת. הוא גמיש. פעם אחת הוא גמיש, פעם שנייה הוא מוכן לוותר על כבודו. ותר על כבודו, בסדר, אני אכתוב את זה. הוא אומר להשאיר, זה לא הכבוד שלך, נכון? הוא אומר, תן לי, אני מוכן. כן, הכבוד, הכבוד. וראה שזה טוב, והלך לכתוב עוד עצים, עד שקיבץ שישה זהובים. וקנה שוב כל הסעודה. אבל זה ראשון אמר רבנו, אינדיה, סעודה, איזגיבה אין הסעודה. ועשה סעודה והיה שמח. לא ויתר לעצמו. מתחיל כאן איזו תחושה של עבודה על השמחה. כלומר, מה זה והיה סעודה? אולי היה לו כבר איזה יצר טוב, אלא עיקר שצריכתי לגמור את היום הזה ולהתפרנס. כבר בשלושה זהובים אולי היה יכול לסמן, ויאללה, יש מה לאכול, בוא נחזור הביתה. לא, יהיה פה שמח היום. יש שישה זהובים, ונקנה סעודה עם יין וכינו, ויהיה שמח. קצת כמו מכריח את עצמו. והמלך הלך שוב אחרי חלון ביתו נראות וראה שזה יושב והמשקה והמאכלים לפניו, הוא שמח מאוד. הלך המלך ונכנס לתוך הבית וראה כנזכר לאל ושכב גם כן שם כמו הלילה הראשון. ובבוקר עמד האיש וליווה את המלך, הוא לא יודע שהוא מלך. ובכל אופן הוא מלווה אותו, דרך ארץ. ושאל לו, מה אין אתה לוקח כל זאת? כי צריך להוציא עליו ממון, מאיפה אתה לוקח את כל הזה? אישים לא. דרכי היה לתקן כל הדברים שנתקלקלו. אחר כך גזר המלך, שלא ניתן עוד לשום אדם לתקן, וחטבתי עצים עד שקיבסתי ממון לזה כנזכר לאל, והלך המלך מאיתו, וגזר שלא ניתן לשום אדם לחטוב עצים. עכשיו תראו, לפעמים יש לנו חוויה כזאת שדלתות נסגרות. איך אמר אבן עזרא, יש לה אבן עזרא שיר. אבן עזרא היה אני מרוד. ולא רק שהוא היה אני מרוד, אלא כל מה שהוא עשה, לא הלך לו. אז אבן עזרא כותב, ואז נדמה לי שהשר, דון יצחק אברבנאל, אמר לאבן עזרא, תשמע, תבוא אליי, אני אעזור לך. אבל כל פעם שהוא הגיע, אברבנאל לא היה ונעלם. אז הוא כתב שיר. אשכים לבית השר, אומרים כבר רחב. אחזור לבית השר, אומרים כבר שכב. או יעלה מרכב, או יעלה משכב, או יעלה איש עני נולד בלי כוכב. בעצם, אני בא לשר בבוקר, אומרים לי כבר יצא. בא אליו בערב, הלך כבר לישון. או לבוקר לישון, או זה, אני בלי מזל. אין לי כוכב, אין לי מזל. ופעם אחת הוא כותב, אבן עזרא אומר, אם אני אהיה קברן, אף אחד לא ימות. ואם אני אהיה, כן, ואם אני אהיה מדליק פנסים בלילה, השמש לא תשקע. כאילו, תוקה לגמרי. יש תחושה כזאת לפעמים. שמה שאתה עושה, דלתות נסגרות. הנה הוא עשה שינוי, הלך לכתוב עצים, פתאום אפשר לכתוב עצים. וכאן אנחנו פותחים איזשהו דיון פנימי, על כמה צריכות מושפעים מהמציאות, כן? עד כמה אני מושפע מהמציאות? עכשיו, ודאי המציאות מדברת אלינו, הקדוש ברוך הוא מדבר אלינו דרך המציאות. אבל הפרשנות כאן היא משמעותית. האם בעצם דלתות שנסגרות מראות לי איזה חרון אף? איזה הסתר פנים, או שהם ניסיון. סוגרים לי כדי לרצות לראות עד כמה אני רוצה לפתוח. לא סוגרים לי כי אני, כי לא רוצים אותי. אלא רוצים אותי, אבל רוצים אותי באמת. איך אני יודע? אם אדם עסוק בדבר טוב, אם אדם עסוק בדבר רע, אז בדרך כלל אולי סמנו לו שלא. אבל אם אדם עסוק בדבר טוב, הוא עוסק, הוא סך הכל עוסק בדבר טוב, הוא רוצה להתפרנס, להיות שמח, וסוגרים לו דלתות, הבדיקה היא, עד כמה אתה באמת מוכן להילחם על זה? עד כמה אתה מוכן להילחם על זה? רוצים אותך, אבל רוצים אותך שמה, 100%, זה קצת מזכיר לנו את אלישע בן אבויה, שקיבל, רצה לחזור, שאל את התינוקות האם הוא יכול לחזור בתשובה, ואמרו לו לא. מה זה לא? אין דבר כזה לא, בטח שיש, כן. רק אמרו לו לא, כלומר, זה תשובה שגם אחרי ששמעת לא, אתה צריך להגיד כן, ורק אז לחזור בתשובה. זה כוח רצון שאמור לפרוץ את הלא. אומרים לך לא, לראות אם אתה רציני או לא. אם אמרתי לך לא וחזרת, כנראה שמראש לא רצית. בוא נראה כמה אתה באמת מוכן להיאבק על השמחה שלך, בוחן אותו המלך, ואני אקח לך גם את האופציה השנייה שלך. והיא כאשר בא אל האדם לכתוב עצים, השיב לו שגזר המלך גזר דין, שלא ליתן לשום אדם לכתוב עצים. וירע בעיניו כי אין כסף, אך בטח בהשם והלך וראה אחד מנקה את הדיר. ושאל אותו, מי אתה שתנקה את הדיר? והשיב לו, חזרתי ולא מצאתי מי שינקה לי והוכרחתי לנקות בעצמי. אמר לו, תן לי ואני אנקה. טוב. הנה עוד קושי. עוד, זה כל כך קשור גם לימינו. קודם כל, השאלה כאן היא שאלה מאוד נוקבת. מי אתה? מי אתה? זאת, כאן זו שאלה אימונית. היום יש, לומדים אימון, זו שאלה אימונית קלאסית. שואלים בן אדם, מי אתה? מה התשובה? טובים מאוד. יש כאלה שאלות, מי אתה? להגיד לך, אני עורך דין. תשובה מאוד מעניינת. בחרת, אתה גם אבא, גם אבא לילדים, גם בן להורים, גם אח, גם זה. בחרת לפתוח דווקא בעיסוק שלך. מה זה אומר עליך? יש מי שיגיד, מי אתה? אני אבא לזה, אני בעל לזה, אני... אחד יגיד לך את השם שלו, אני אייל. טוב, זה מי אתה ראשון. אחרי מי אתה ראשון, אפשר לשאול עוד איזה 4-5 מי אתה, ועד שמגיעים לאיזשהו רובד, טוב, ועכשיו מי באמת, ומי אתה באמת, ומי באמת אתה, ומי אתה, עד שככה מגיעים לאיזושהי הגדרה מאוד... בתוך הבסיס של האישיות שלנו, יש לנו כל מיני מי אתה כאלו. אני כזה, ואני כזה, ואני כזה, ואני כזה, ואני לא. ולכל אדם יש רצון להיות משהו, שירגישו אותו. לנקות דיר, או לנקות בכלל, אחת המלאכות הקשות. אחת החוויות שממש קיבצו אותי היה כשהזדמן לי להיות בתחנה מרכזית תל אביב. בדרך כלל אני משתדל להגיע לשם מאורגן וזה, אבל באותו רגע הייתי צריך לרדת לשם לשירותים. אז זה גם ככה שם בקומה נמוכה. ואיך שאני נכנס, אני פוגש שם את האיש ניקיון. פתאום כאילו התחלתי לחשוב לעצמי. דרום תל אביב, מקום לא הכי סימפטי. תחנה מרכזית, גם המקום לא הכי זה. קומה מתחת, עוד ירדנו לזה. שירותים, בכלל, ניקיון, שירותים. עכשיו, זה לא סתם קוראים לאנשים האלה אנשים השקופים. אתה כאילו, אתה לא רואה אותו בכלל, אתה רוצה רק לעבור אותו הלאה. הדבר הזה זה שזאת מלאכה שלא נשאר מנה כלום. כי מנקים, 5 דקות אחר כך, מתלכלך. זה אפילו לא לחטוב עצים. שפעם היה פה עצים, היה פה יער, עכשיו אין פה יער. ומהעצים האלה אולי מישהו עשה כיסא. זה כלום. ניקיטה התלכלך, ניקיטה התלכלך. זה מין מעגל כזה, סיזיפי כזה. אין בזה, זה לא ניקיטי נשאר נקי. יש את האלה, המנקים של הסנפלינג של המגדלי זכוכית. הם מנקים ונשאר נקי, אף אחד לא דורך שם. פעם בשנה עוברים עוד פעם, הגשם, אני יודע. אבל רוב המנקים, הם מנקים. לכן, לפחות המינימום הזה כדאי לעשות, שאתם רואים ליד איזה, רואים ליד איזה שמנקי, אל תדרכו לו. כלומר, עכשיו שזה נקי, לפני שנייה ניקו, לפחות לא ללכלך את זה במקום. אז לכבד את הדבר הזה, אבל זה כל הזמן, איזה מין... אז השאלה כאן, כשאדם מנקה והוא בעצם עסוק בכלום, תכלס, כאילו, כי זה, השאלה היא, רגע, אז מי אני? מה אני משאיר כאן בעולם הזה? מה אני מנקה אחרי כבשים? משהו מאוד 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 נמוך, כביכול. והאיש הזה, השיר לא הייתה לו ברירה, הוא הוכרח, אונס, בסדר, לפעמים אתה יודע, גם בבית, משפח אחרי זה משהו, ואין מנקה, אז גם הבעל הבית מדי פעם יכול לקחת את הסמרטוט ולנקות. בסדר, אונס, 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 אין בעיה. הזכרתי את הדוגמה בצבא, כן? עכשיו, היה לנו מזמן מילואים, טוב, חילקו גזרות, בחלקי נפלה הגזרה לנקות השירותים. טוב, הלכתי עם ברשת וזה, באקונומיקה, עם עוד חבר, ונקינו את השירותים. בסדר, אז זה טוב לענבה, זה טוב לצניעות, אבל זה גם טוב רק פעם אחת בשנה, לא יותר מזה. כן, לא, זה הספיק. אבל כאן הוא מוכן לעבוד בזה. מה יכול להחזיק אנשים כאלה? מה שיכול להחזיק אותם זה שתחושת הערך העצמית שלהם היא כל כך גדולה שהם בכלל לא מסתכלים מהמקום הזה. כלומר, האיש הזה שאנחנו כרגע עסוקים בו, יש לו תחושת ערך עצמית כל כך גדולה וגבוהה שהוא לא מתבייש לרדת עד למטה כי הוא לא שואב את זה מהעיסוק. הוא לא שואב, אני צריך להביא 6 זהובים בצורה קשרה ולא בגניבה, כי אני צריך לשמוח, ועבודת השם שלי זה להיות שמח בסוף היום. אז זהו, נגמר הסיפור. אז הוא גם מוכן לנקות. עוד שנייה. רב אריה לוין, זכר צדיק לברכה, הוא היה קצת שיטה אחרת בדבר, אבל סיפור שהיה פוגש, היה יוצא בבוקר מוקדם להתפלל, היה פוגש את המנקה רחובות של ירושלים שם. היה עובר ככה על פניו, יום אחד אומר לו, אתה יודע, אני מקנה בך. אתה מקנה בי, אתה רב כזה צדיק, ואני אומר, כן, אני מקנה בך. אתה זוכה לנקות הרחובות של ירושלים. זה כיף. טוב, המנקה הרחובות הזה אמר, וורט יפה. אבל כשרב אריה אמר לו, אפשר סיבוב? למה אתה... אמר לו, הרב, לא, אני ממש. בקיצור, הוא לא עזב את זה עד שרב אריה, לא, הוא לא עזב את המנקה הזה, עד שהוא לא נתן לו סיבוב על המטטה, עם היעה. רב אריה מבסוט. טוב, אז המנקה הרחובות הזה כבר... העיף אותו לשמיים. הוא זוכל לנקות רחובות ירושלים. אז כאן, כאילו עשו לו, רב אריה הרים אותו בגלל שהוא זה, אבל המנקה הזה בשירותים בתל אביב, מה תגיד לו? תשיעה, כל שם גם מלא עובדים זרים, זה מה, זה התחתית, בתחושה שלי לפחות, לא יודע אם זה ככה באמת, אבל בתחושה זה ממש מקום לא נעים להיות בו כל כך. מי שמסוגל להיות שם במקומות האלו זה מי שיש לו ערך ממקום אחר. כן. כן, אבל כאן, עוד פעם, יש כאן איזושהי מיתודה ספרותית. רבי נחמן מאמת אותנו כאילו בשני טיפוסים. והוא מראה לך איך מה שמהווה מחסום עבור כולנו, שזה הכבוד, וכל אחד מאיתנו, אני אומר לכם חד משמעי, כל אחד מאיתנו מוכן להפסיד כסף בשביל כבוד. פשוט ככה. מוכן להפסיד, כאילו, מוכנים לשלם הרבה לזה הרבה כדי שלא... איך האדם הזה, הכבוד לא משחק אצלו. אז הוא רק מאמת בין שתי דמיות, זה מופיע בצורת שאלה, מה, זה הכבוד שלך לכתוב עצים? באמת, אתה צודק, זה לא הכבוד שלי. נוכל אנחנו נשאל, למה זה לא הכבוד שלך? למה זה לא מלאכה מכבדת את בעליה? אבל הנה, אתה רואה, כן, זה שיקול. אצל חלק מן האנשים, כבוד, הדימוי העצמי, הדימוי האישי. האיש הזה שלנו, יש לו מטרה, להיות שמח. זה מה שנותן לו ערך לחיים. וזה מה שנותן לו את הכוח ואת השמחה להיכנס גם במקומות שהם מאוד מאוד לא נעימים. זה כבר דרשה, זה לא סיפור. אתה אומר, הוא יצחת את לתן דרשה. אה? כן, כן. אבל זה מה שהוא עשה, הוא מספר סיפור, זה מה שהיה פשוט. זה סיפור, כן. אי אפשר, האמת, אי אפשר להקשות קושיות בכזה שיעור, כי זה מה שתגידו זה נכון. כן. אתה מעיר פה שתי הערות חשובות מאוד. קודם כל, האם שמחה היא אמצעי או תכלית? בסיפור הזה היא באמת מופיעה כתכלית, ולא כאמצעי. היא לא אמצעי למשהו, אלא היא תכלית בפני עצמה. כשאדם יהיה שמח, זה חלק מהבריאות הנפשית שלנו. שהיא עומדת בפני עצמה. כמובן, היא גם תכלית לעבודת השם וכו' וכו', אבל היא גם עומדת בפני עצמה. כלומר, זה לא שאדם יגיד, אני כל השם יכול להיות, כל יום אני יכול להיות איך שאני רוצה, ולפני התפילה אני צריך להיות שמח. לא! במיוחד רבי נחמן מדבר על זה, השמחה היא תכלית בפני עצמה. שהאדם יהיה שמח, זה חלק מהבריאות הנפשית, זה חלק מ... כתוב שמשיח אותיות שמח. שמח, כן? דוד המלך אומר, יראה חיירוני וישמחו. דוד המלך מי שהיה עצוב היה רואה אותו, אני היה שמח, מבסוט. עכשיו, אתה שואל, סעודה, זה בדיוק העניין, זה שמחה כאן בעולם הזה. זה מתחיל מסעודה ויין ונגמר בכינור. אבל שמחה היא אמיתית, היא כוללת בתוכה את כל הרבדים. וכשהתורה מדברת על שמחת יום טוב, ההלכה, אז גם מדברים בוודאי על שמחה של קדושה וכולי, אבל גם מדברים על בשר ועל יין. כי זה כולל את כל הרבדים כולם, מלמטה, מהאוכל עד הנגינה. ואז יש כאן שמחה שלמה. אבל כן, אתה צודק, בסיפור הזה המטרה היא השמחה. כמה אדם מוכן להילחם על השמחה שלו. עכשיו אני, בעיניי, הסיפור הזה נכתב לדור של רבי נחמן, לא היה צריך את כל הבלגן. אנשים היו, בסדר, היה מעט, שמחו. גם אולי לפני 50 שנה, 100 שנה, אבל הדור שלנו שאנחנו מותקפים כל הזמן. ובאמת, יש לנו את כל הסיבות למה לא להיות שמחים. כן, לא זוכר איפה דיברתי באיזה שיעור. אז אמרתי שאחד הדברים שיכולים להכניס את האדם קצת לרצינות זה שהוא יחשב איך הוא נראה זקן. איך הוא יראה כשהוא יראה זקן. אז מי שאמר לי, יש כבר אפליקציה כזאת בפלאפון, אתה שם את זה, אומרים לך איך תראה, כשתראה זקן. אתה אמרת לי, נכון? גם את זה, כי הם אמרו לפרצוף. כבר אני יודע, אני אראה זקן, כבר אני יכול לרשום לגריאטרי. יש לנו עומס עלינו של דברים, שבהחלט יכולים להשבית שמחה. אז צריך להיאבק עליה. צריך להיאבק. בכל צורה שריד, אנחנו כאן נחשפים לכל מיני דברים, לגמישות. לגמישות, להיות עוד גמית, אל תהיה כזה תקוע וזה. ולדיון לגבי הכבוד, כמה הכבוד שלי הוא דבר חשוב וחיוני, וכמה הוא תוקע אותי, וגורם לי כל פגיעה בו, גורם אותי לתסכול, לכעס, לזה, כי אני כמובן תלוי במערכות היחסים מסביבי. ובמיוחד, הדימוי העצמי, כן, מה קורה כשאני עסוק במשהו שאין לו משמעות? אני לא יוצר, אני לא בונה, אני לא, אפילו לא חוטב עצמי, אני מנקה. מנקה. פתאום מתגלה שאני חייב איזה מקור שהוא מעל הסיפור הזה. אני חייב איזה משהו שנותן לי פשר ומשמעות מעבר לעיסוק הכאן ועכשיו. ויש לדבר הזה פשר ומשמעות. כן? המשפחה, האישה, הילדים, הרצון להיות שמח, התכלית שמחכה לי בסוף היום של, 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 של השמחה. בואו נראה עוד משפט וחצי ונעמוד כאן. הלך המלך שוב וראה בכל הנעל ונכנס לבית הנעל, ואחר כך בבוקר ליווה עוד את המלך ושאל אותו המלך שוב כנעל וישיב לו כל הנעל. והלך המלך וגזר שלא ליתן לשום אדם לנקות דיר. בבוקר הלך האיש לחזור לנקות דירים, והשיב לו שהמלך גזר על כל זה כנעל. והלך האיש והזכיר עצמו לאיש חיל אצל המיניסטר, שלוקח חיל למלך, כי יש חיל שלוקחים אותו מזרוע מה שמגיע לו מהמדינה, ויש חיל שסוחרים אותן. והלך הוא והזכיר עצמו לאיש חיל, והתנה עם המיניסטר שלא מזכיר עצמו לעולם, כי אם לזמן ובכל יום ויום, בבוקר ייתן לו שכרו. אנחנו נדבר בשבוע הבא על הפער הזה בין הזכיר עצמו ל... זמן לבין הזכיר עצמו לעולם. אבל כנראה שהמעמד הזה של שכיר הוא גם כן עלול להיות סוג של אויב לשמחה. בעזרת השם בשבוע הבא נדבר על זה ונסיים את הסיפור בעזרת השם וישועתו.